טוב, צהריים טובים. אנחנו לומדים פה תניא קדישא. שבוע הזה מתחילים כבר אירועי י"ט כסלו. אז כדאי להגיד איזה משהו בהקשר הזה. בטח כל אחד מכם ודאי ימצא מקום להתוועד בו. כראוי למועד החשוב הזה. הוא מאוד מאוד קשור, המועד הזה, י"ט בכסלו, קשור לספר שאנחנו לומדים. מדוע? בגלל ש... הספר הזה, קודם כל, אתם זוכרים, אמרנו בהקדמה, זה בעצם פעם ראשונה שנכתב ספר בצורה שלמה, מגובשת, שיטתית, ולא רק הברקות כאלה והערות, והערות, תודה. יש מספיק. ולא רק הברקות והערות. והיה, לאדמור הזקן, הרבה מתנגדים, היה את המתנגדים, המתנגדים, תלמידי הגאון מווילנה. זה עניין אחד. והיה לו גם הרבה מתנגדים, מקרב התלמידי המגיד, שלמדו איתו, שאמרו לו, מה זה הדבר הזה? מה אתה מגלה פה את כל הסודות לכל העולם? מה זה? לא, זה לא הייתה הדרך. הדרך של הרב המגיד הייתה לבחור איזה נבחרת, כאילו מצומצמת, והם לומדים, אבל כל השאר, כל ההמון, הם מגיעים לצדיק, והצדיק מתפלל בשבילם, בערך אותם, ואדמור הזה כן, חידש פה דרך. הוא אומר, לא, אני רוצה לכתוב ספר שכולם יוכלו להבין, כולם יוכלו להעמיק, כולם יוכלו להשכיל. לכן היה לו מתנגדויות מהנכד של הבעל שם טוב, הרב ברוך מז'יבוש, ומעוד רבי אברהם, לא זוכר את השם הזה, שגם כן התנגד, יש ביניהם התכתבות מאוד מאוד, אפילו תקיפה קצת. על כל פנים, אדמור הזקן, כשהוא כתב את הספר הזה, את ספר התניא, הוא תכנן לסיים את ההדפסה שלו ביום י"ט בכסלו. למה? לא. לא, הוא נתפס אחרי. הוא תכנן, מה זה, למה? כי י"ט בכסלו היה יום היורצייט של רבו, הרב המגיד, רבי דוב בר ממזריץ', נפטר בי"ט בכסלו. אז הוא, כסוג של עילוי נשמה לרבו, תכנן שהספר יצא לאור בי"ט בכסלו לעילוי נשמת רבו, וזה לא הצליח, זה יצא בכף. יצא בכף, יום אחד אחרי. כשהאדמור הזקן, כשהרב המגיד נפטר, אז הוא אמר בי"ט בכסלו, הוא החזיק את היד לאדמור הזקן, ואמר לו, זה יהיה יום טוב של שנינו. י"ט בכסלו יהיה יום טוב של שנינו, והוא התכוון לזה שזה הולך להיפטר ביום הזה, וכנראה יהיה עוד משהו בעתיד. כל פנים, ספר התניא יצא בכף בכסלו, והתחיל שמו לצאת בכל הארץ, והספר הזה, כשהביאו אותו לרב לייבצר קימברדיצ'ה, והוא אמר, איך הצליח להכניס אלוהים כזה גדול לספר כזה קטן. כך הוא אמר על על ספר התניא, ואז התחילו כל הקיטרוגים. הפרקטיקה של הקיטרוגים פחות חשובה פה, בסדר? יש איזה כל מיני סיבות פרקטיות. הפרקטיקה, אם אתם מתעניינים, זה שבעצם באותם שנים התחלפה ממשלת פולין בממשלת רוסיה. רוסיה כבשה את פולין. ובממשלת פולין היה כזה בלגן, הרוסים היו מאוד מסודרים, והרוסים היו מאוד מקפידים שלא יהיה... שיהיה סדר שלטון, ולכן על שנה לממשלה הרוסית הייתה יעילה. זו הסיבה שהמתנגדים של אדמור הזקן החליטו להלשין עליו לממשלה הרוסית, הלשין עליו כמה עלילות. עלילה אחת הייתה שהוא, עלילה החמורה ביותר הייתה שהוא משתף פעולה עם הטורקים. הטורקים אז היו אז אויבים של רוסיה, ומכיוון שאדמור הזקן היה גבאי צדקה, בין שאר הדברים שהוא עשה, הוא היה גבאי, אסף כסף לטובת החסידים שידעו לארץ ישראל יחד עם רבי מנחם מדל מביטבסק, אז וארץ ישראל הייתה תחת שלטון הטורקים, אז היה קל להעליל עליו שהוא שולח כסף, אוסף כסף ושולח לטורקים. אבל העלילו עוד כל מיני עלילות, כגון שהוא כתב בספר התניא, שספירת המלכות היא הספירה הכי נמוכה, אז זה נראה שהוא כאילו נגד המלכות, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ושהחסידים לא עובדים, אלא רק מעריכים בתפילה, ו... שהוא כתב שהתפילה יותר חשובה מהתורה, כל מיני דברים כאלה. זה בניגלה. אבל היה ברור לכולם, זה אחד מהעקרונות של השיטה החסידית, של התפיסה החסידית, שכל מה שאתה רואה בחוץ הוא איזה בבואה של משהו שקורה בפנים. זה היה ברור לאדמור הזקן שהקיטרוג למטה הוא שיקוף של קיטרוג למעלה. על מה התעורר הקיטרוג למעלה? קיטרוג למעלה התעורר על כך שדף מספר התניא נמצא מתגולל ברחוב. בהשפע. עכשיו, אתם יודעים, כל דבר הוא קדוש. נכון, כל דבר הוא קדוש. גם דף גמרא הוא קדוש. אבל יש הבדל, נגיד אצל המלך, יש הבדל עם הקול של המלך, אבל יש הבדל עם הסנדלים של המלך זרוקים, או עם השרביט שלו, או עם היעלום, או עם הכתר. יש הבדל, קול של המלך, כמה, הכל זה רצון השם יתברך, אבל הגמרא עוסקת ברצון השם יתברך, בעניינים המעשיים. רובן שלקח משימון ולוי וכל ה... הכל זה רצונו להתברך, וגם גמרא צריך לנהוג איתה בכבוד כמובן וכו'. אבל הספר הזה, יש פה דברים מהזוהר, הוא עוסק בכתר של המלך עצמו, במלך עצמו הוא עוסק. וזה מתגולל. אז הדבר הזה עורר כתרוג, הנה תראו, תראו מה עושה הפצת פנימיות התורה, בלי אחריות כאילו, בצורה מזולזלת. כאילו, כל אחד יכול, איפה האחריות, איפה הביקורת, איפה ה... איפה הסינון, בסדר? זה, פנימיות התורה הייתה מסורה לאורך השנים, רק לגדולי גדולים, וכן על זה הדרך. אז לזה התעורר כתרוג, על אדמור הזקן שכתב כזה ספר, וכאילו הפיץ אותו. בעבר היית צריך לבוא לרבי, והיה אומר לך משהו אותי. ועל זה הוא נתפס למאסר. יש הרבה מאוד סיפורים נפלאים על המאסר, אז אחד הסיפורים היפים זה שהקיסר שמע שיש אדם גדול בכלא, אז הוא בא לבקר את אדמור הזקן, תוך כדי שהוא מסתיר את זהותו. אבל אדמור הזקן מיד זיהה אותו. קיסר פאבל קראו לו. והוא נעמד. אז הוא אומר לו, למה אתה נוהג בי כבוד כמו שנוהגים בקיסר? זה מרידה במלכות. הוא אומר לו, אתה ודאי הקיסר, כי כשהגעת הרגשתי יראה שמרגישים מקיסר. ואז הוא מאוד התפעל. כל פנים, שני סיפורים, ואז תראו איך הדברים מאוד מאוד מתואמים. יצא בצורה נפלאה מאוד. אדמור הזקן מספר שכשהוא היה בכלא, באו לבקר אותו, הבעל שם טוב והרב המגיד מהעולם העליון. כבר שניהם נפטרו. את הרב המגיד הוא זיהה, כי הוא למעלה אצלו, את הבעל שם טוב הוא לא זיהה, כי הרב אדמור הזקן היה אצל הבעל שם טוב, בסך הכל, פעם אחת בימי חייו, בחלקה. בחלקה, הבעל שם טוב אמר להורים שלו, שיגידו לו שהם לוקחים אותו לסבא, לזיידה, לא להגיד לו אפילו, ושלא יספרו לו בכלל מי הבעל שם טוב. למרות שההורים של אדמור הזקן, הרב רבי ברוך והרבנית רבקה, הם היו שניהם חסידים של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב אמר להם, אל תגלו לבן שלכם שאתם קשורים אליי. למה? כי הוא ראה ברוח קודשו שהוא צריך יהיה לסלול דרך חדשה, אדמור הזקן, והוא לא רוצה שכאילו יגיע לזה מעצמו. ולכן באמת מתואר שכשהוא הגיע לגיל 17, הוא התלבט לאן ללכת, האם ללכת לגאון מווילנה או לרב המגיד. האם ללכת ללמוד תורה אצל הגאון? ואמר, אצל הגאון לומדים איך ללמוד, אצל הרב המגיד לומדים איך להתפלל, ללמוד אני יודע קצת, להתפלל אני לא יודע בכלל, אני אלך לשם. אז את הרב המגיד הוא זיהה, את הבעל שם הוא לא זיהה, אבל הוא הבין שזה... ואז הוא אמר, תראו איפה אני נמצא. כאילו, על מה נתפסתי? אז אמרו לו, כי אתה מגלה סתרי תורה. אז הוא אמר להם, אבל כל מה שאני אומר, זה הכל מכם, מה שלמדתי מכם. אז הבעל שם אמר לרב המגיד, שיגיד משהו. אז אדמור הזקן אמר, ואז הבעל שם אמר, נכון, זה בדיוק מה שאני לימדתי אותך, ואתה לימדת אותו. ואז אדמור הזקן אמר, אז להפסיק? שאל אותה, להפסיק? כאילו, אז אמרו לו, לא. עכשיו אחרי שהתחלת, לא רק שלא תפסיק, אלא תמשיך ביתר סט. ובאמת, יש מה שנקרא בחבד לפני המאסר ואחרי המאסר. לפני המאסר, המאמרים של אדמור הזקן מאופיינים בקיצור. יש ספר שנקרא מאמרי אדמור הזקן הקצרים. והקיצור הוא בספר התניא. ואילו אחרי המאסר, המאמרים הם בשפע רב, בהרחבה, בדוגמאות רבות. מאמרים מאוד מאוד ארוכים של אדמור הזקן באור תורה, בתורה אור וליקוטי תורה. אז הוא כאילו, טוב, אז הוא כבר די בתחילת העניינים ירדו שהכל יהיה בסדר, כי ראו שהוא אדם גדול, הם שאלו אותו שאלות, והוא ענה להם בכתב. והתשובות האלה יש אותם, כדאי מאוד לקרוא אותם פעם, זה מרתק. התשובות שהוא עונה לחוקרים, מה שהוא ענה, ספירת המלכות, ועל פה ועל שם, תשובות מאוד מאוד יפות. והנה מתברר שהאדמור הזקן היה בכלא 53 ימים, כנגד 53 פרקי ספר התניא, יש בספר הזה 53 פרקים, כאילו פרק לכל יום, ובעצם, כשהוא יוצא מהכלא, אז הוא מבין שהדין בשמיים מוכרע, שהגיע העת להפיץ את התורה הפנימית. אנחנו היום כבר בכלל לא מבינים איך זה יכול להיות אחרת, אבל אתם מבינים שמה שקורה כאן, לומדים טניה, לומדים מהר"ל, לומדים הרב קוק, זה הכל פנימיות התורה. בעבר זה לא היה דבר כזה, שיעורים בחד, הם למדים אחד, הם למדים את השני, אני יודע משהו כזה. השיעורים הכללים היו בגמרא, בהלכה, במשנה. כן, אז הוא הבין שיש, קיבל אישור מהשמיים להפיץ עוד את התורה הפנימית ביתר סתר ביתר עוז. הסיפור ידוע שכשהוא אמר את הפסוק, הוא היה אומר תהילים, כן, הביאו לו כבר את התהילים שלו, אז כשהוא אמר את הפסוק, פדה בשלום נפשי, תהילים נוני, פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי, כן, והמשך שם, אשליך על השם יעבך, והוא ירחל כליך, לא ייתן לעולם מות לצדיק, וכן זה הדרך, זה פרק שעוסק, דוד המלך עוסק שם במתנגדים שיש לו, לא גויים אלא יהודים, זה בדיוק מתאים למה שהיה אצל אדמו"ר הזקן, בדיוק כשהוא קרא את הפסוק הזה, באו והודיעו לו שהוא יוצא לחופשי. זה היה ביוטט כסלב. אבל כשלקחו אותו, הוא היה בפטרבורג, וכשלקחו אותו, לשחרר אותו באיזה מקום, לקחו אותו בטעות, היה הגביר שקראו לו רב מורדכי לימפלי. הוא היה מאוד מאוד פעיל בניסיון לשחרר את אדמו"ר הזקן, ולהשיג ידיעות שהוא בחיים, והוא הצליח להעביר לו גם אוכל וכן על זה הדרך, אז הביאו אותו לכתובת של רב מורדכי לימפלי, אבל בטעות שמו את אדמו"ר הזקן בקומה אחת למטה, שם היה גר מי? היה גר אחד המתנגדים הגדולים שלו. וכשאדמו"ר הזקן הגיע אליו, אז הוא מאוד מאוד כיבד אותו ונתן לו לאכול, הגיש לו לאכול וכוס חמין וכו', אבל הוא שיגע אותו, החסידות, שטויות, תחזור בך וזה, ותפסיקו כל המנהגים שלכם, ותפסיקו להגיד כתר, ותתחילו להגיד נעריצך ונקדישך וכן על זה הדרך, וכל ה... ובינתיים החסידים מבינים שהוא השתחרר ולא מבין איפה הוא נמצא, מחפשים, אמרו, בוא נלך לרבות חיילים פלי, נשאל אותו אם הוא יודע משהו, בדרך הם שומעים למטה, זה כל מוכר, נכנסים, רואים את אדמו"ר הזקן בקומה למטה, וזה כבר היה בכף, כסלב. לכן, בחב"ד, ההתוועדויות ההארדקור הם במוצאי יוטט כסלב. יוטט היום זה יום שלישי, שני בערב זה יוטט, אז ההתוועדויות בחב"ד, מתוועדים בשלישי בערב, זה כאילו, זה ההתוועדות, כי זה יוטט כף. אבל בסוף זה יצא, שהוא באמת יצא בפועל אל החסידים, בכף, שזה היה היום שהוא כתב את הספר, שהספר הודפס. אדמו"ר הזקן אחרי זה אמר שהשהות אצל המתנגד הזה הייתה יותר קשה לו מכל הכלא. אבל למה? כי גויים, אז מה מבינים הגויים? בסדר, מה כאילו, חמור נוער עליך, אז אתה נעלב מזה? ראית מה הוא אמר עליי? אתה לא יודע, חמור נוער שינער. אבל כשאדם מגדף אותך. נכון, אז אתה נעלב מזה. זאת אומרת, כשיהודי לא מבין, יהודי לא מבין את התענוג, את האמור כתוב השם, את העונג שיש בחסידות, ואת המתיקות שבה בו נלחם, זה יותר קשה מאשר שהגויים... כן, הגוי, מה הוא יכול לעשות? הוא רק יכול להציק לך לגוף. היהודי מצייר את הנפש. אז זה היה, אז אם כך בעצם יוצא שכל האירוע של המאסר של אדמו"ר הזקן והיציאה מן המאסר קשור קשר הדוק לספר התניא ולפרסום שלו. כלומר, זה מין ספר שהיה עליו דין בשמיים, אם ראוי לפרסם אותו. הספר יצא זכאי בדין, יחד עם המחבר, ולכן... הוא נלמד, ואתם יודעים שיש עניין גם להדפיס את התניא בכל מיני מקומות, וכן על זה הדרך. אז רק כאן, איזו הקדמה כזאת, לכבוד היום הקדוש שמגיע, שאדמור, ועוד דבר, כשאדמור הזקן, מעניין אתכם? או שאתם כבר רוצים, יכול להיות שאתם רוצים להתחיל תניא. אז אדמור הזקן, כשהוא יצא, אז החסידים רוצים לכתוב מגילת יוטט כסלב, כמו מגילת אסתר. כי היה הרבה מה לספר. הרבה מה לספר. לדוגמה, אחד הדברים שהיה לספר, את התשובות של אדמו"ר הזקן, הוא כתב בעברית. אז שלחו אותם, הממשל הרוסי, לאיזה צנזור אחד, גוי, שיתרגם אותם לרוסית. והרמוד חיילימפלי הזה, הוא חשש שהצנזור הזה יגיעו אליו המתנגדים, וישלמו לו שוחד כדי שיתרגם את זה לא טוב. אז הוא רץ אליו, והצנזור הזה אמר, תדאג, אני יודע מי זה אדמו"ר, הוא היה גוי. אני נאמן לזה שלי, וכבר ניסו לשחד אותי, ואני לא מסכים, ובסוף הם לחצו עליו, והוא אמר, תראה, אני אכתוב שתי נוסחאות, אחת אני אתן להם שירדו ממני, ואחת אני אעשה אמיתית ואני אשלח. אז היה שם מה לספר. כל פעם אדמו"ר הזקן סירב. הוא אמר ככה, אם תכתבו מגילה, אז יהיה חג של החסידים. חג של... רק של... אבל הוא אמר, זה היום עתיד להפך למועד כללי בישראל, שיהיה חקוק בלב ישראל דלתתא וישראל דלאלה. ככה הוא אמר. היום עוד עתיד להפך למועד כללי, ולכן הוא נקרא ראש שנה לחסידות. אני חושב שאנחנו חיים בדיוק בתקופה הזאת, איך שיוטט כסלב, מי אירוע שאני הייתי בגיל שלכם, אז היה יוטט כסלב, התוועדויות במקומות חסידיים כאלה, היה צריך ללכת וזה. והיום זה נהיה אירוע רחב מאוד, בהרבה מאוד מקומות מתוועדים, וזה נהיה... כי מבינים שזה קשור לעומק פנימיות התורה, זה גם קרוב מאוד לחנוכה, וזה קשור לפנימיות התורה, אש, והאהבה, והשמן, מה? כן, זה שייך לכולם. אז זה הדברים, טיפל פת כסלב. טוב, רבותיי, תקשיבו, אנחנו ממשיכים, אין לנו בריאה אלא להמשיך, אין עצה אחרת, נכון? יפה, אפילו אביעד אומר את זה. והפעם שעברה, טיפה העמדנו זו מול זו את הנפש האלוקית והנפש הבהמית, נכון? ראינו שתי נפשות ו... פה ברצף הפרקים ג', ד', ה' וו', הוא פשוט מתאר את הדברים בצורה שלמה. אנחנו עדיין עוד לא מתארים את ה... עוד לא הגענו לתאר את המאבק ביניהם ואת ה... עוד לא, אבל צריך קודם כל, לכן הספר הזה אמרנו דרך ארוכה שהיא קצרה, קודם כל בואו נתאר את ה... נתאר את הנפשות ואז... אז דיברנו על נפש אלוקית ועל נפש בהמית, בסדר גמור, עכשיו הוא מפרט טיפה יותר. ואומר כך, לכל נפש מהצדדים האלו, יש לה 10 כוחות ו3 לבושים. כוח אחד, 10 כוחות צריך להגיד, נכון? 10 כוחות ו3 לבושים. ו3. הוא זה רק בום אף, לא? ו3
אסור להגיד שני צדדים.
אז הוא שלושה, אז עוד חוק שלו, כן. אבל זה לא צריך, זה שוונה. טוב, לא משנה. אז 10 כוחות ו3 לבושים. בסדר? מה הם הדברים האלו? נפש אלוקית, נפש אלוקית. מה זה אומר? כאילו, איך אני תופס אותה? יש לו דברים שהיא באה לידי ביטוי. בסדר? בואו נעשה רגע. מה הם 10 הכוחות? 10 הכוחות זה 10 הספירות, כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, ו3 לבושים זה מחשבה, דיבור ומעשה. הנפש האלוקית באה לידי ביטוי בדברים האלה. כלומר, תתארו לעצמכם איזה מין צינור כזה, שהנפש האלוקית נשפכת דרכו לכל האישיות ב10 הספירות, והיא גם באה לידי ביטוי ב3 הכוחות. בואו אני רוצה כרגע לתאר לכם את הצדיק, בסדר? לא את הבינוני, את הצדיק. בסדר? איך עובדת הנפש האלוקית אצל הצדיק. אז הוא, אני ממש, זה נושא רחב מאוד, אני עושה את זה ככה בקצרה, יהיה רצון שהדברים ייכנסו ללב. הוא קודם כל מאוד מאוד פתוח לכתר שלו. הכתר, הוא מבין שיש לו שורש, נשמה, לפעמים הצדיק אפילו יודע לזהות מה שורש הנשמה, כמו נגיד הבן איש חי, שיודע להגיד, אני שורש נשמתו של בניהו בן יהוידע. ולכן כל השרים של הבן איש חי, זה על שם בניהו בן יהוידע, בן איש חי, בן יהוידע, רב פעלים, מקבצי אל, כאילו, אז הוא קשור לכתר. בחוכמה, המחשבות שלו כל היום, השכל שלו עסוק במה? בקודש, בהשם יתברך, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר, ואני תפילה. הוא לא אומר, אני מתפלל, אני תפילה, אני דבוק בהשם יתברך כל הזמן. המחשבות שלו כל הזמן שם. כשאתה שואל אותו סתם, אתה פשוט שיחת חולין, מה זה? מיד מדבר איתך על... בבינה הוא מתבונן במצב שלו, במה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. כל הזמן יש לו התבוננות בדבר הזה, בסדר? מתבונן, הוא מתבונן בתפילה. איזה דבר מתוק זה להתבונן בתפילה, נכון? לפעמים אתה עוצר. לפעמים זה קורה לי אפילו באמצע התפילה, התפילה, תפילת הציבור, הציבור הזה, פתאום אני נתפס על איזה משהו, אני עוצר. פתאום אתה, נכון, לפני שבוע פתאום נעצרתי על הפסוק, קרוב השם לכל קוריו וכל אשר יקראו באמת. פתאום, מה זה לקרוא להשם באמת? אני לא יודע מה זה לקרוא להשם. איך קוראים לקדוש ברוך הוא באמת? ואם אתה קורא לו באמת, הוא קרוב אליך. פתאום אתה עוצר, מתבונן. אז הצדיק, כל דבר יש לו התבוננות, זה בבינה. בדעת, דעת זה ספירה ש... קשורה רגשית, האמת, אני עכשיו מדבר איתכם, אני מרגיש שאני מתאר את הרב מרדכי שטרנברג, אפילו שהכרתי אותו חסית, אבל ככה אני מרגיש. בדעת יש לו איזה רגש טוב, הוא כולו מלא לבביות שקשורה להשם יתברך. כל מצווה הוא שמח בה, הוא, כן, אני זוכר סיפור נאה. זה נשמע סיפור יפה? אז שמעתי פעם סיפור על הרב יהודה מוצפי, זה הצעה למשמש של הרב מרדכי אליהו, שהוא היה צריך לנסוע לחול, זו טיסה דחופה, ואז הוא שאל את הרב מה לעשות, הרב אמר לו, תתפלל לעלות השחר בכותל, מוקדם, וזה היה בדיוק איסרו חג סוכות. אז הוא אומר, הוא נסע באוטו לכותל, ככה יצא מוקדם ב-4 בבוקר, בדרך הוא רואה איזה ירושלמי כזה, צ'למר כזה, עוצר טרמפים ב-4 בבוקר, אז הוא עצר לו, אומר לו, לאן? אומר לו, לכותל. הוא רואה אותו ככה עם הטלית. אמר לו, כבודו, מילא אני צריך לטוס, אז אני אכתפל מוקדם, אבל כבודו, מה מתפלל לעלות השחר? זה לא זמן, זה תפלל בנץ. הוא אומר, כן, אבל כבר שבוע לא הנחתי תפילים. למה? חול המועד. אבל יכול לחכות. זה כבר, אני אכתפלים. אז החסיד, השלם, הצדיק, הדעת שלו, דעת זה ספירה שמעבירה את מה שאתה יודע, שהוא יהיה חלק מעולם הרגש, היא חיה אצלו. שהוא מגיע לקודש, הנפש האלוקית נהירה אצלו בחסד. חסד זה אהבה. הוא אוהב באמת את כל הבריאות. כמו שכתוב בהלל, אוהב את הבריאות, מקרבן לתורה. אוהב אותה, אוהב את הבריאות, אוהב את בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, יהודים, אוהב גויים, אוהב את הצמחים, אוהב את בעלי החיים, אוהב את הכל. הגבורה אצלו היא צמצום, הוא נזהר על הכוחות לא לבזבז אותם, לא להשחית מילים סתם, לריק, נכון? אתם יודעים שזה לא בעיה לדבר מילים סתם, נכון? אפשר לבלבל את המוח ו... הוא נזהר, כשצריך הוא שותק, כשלא צריך הוא נזהר על האמת, הוא נזהר להיות מדויק, אז זה גבורה. ותפארת, תפארת זה, 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 זה רחמים, תפארת זה, זה שהוא פאר, זה יופי, הוא משלב את הדברים באופן שזה תענוג להסתכל. נצח, יש לו, נצח זה יכולת להכריע את המציאות. כשיש התמודדות, הוא יודע להיות עקבי. הנצח הוא עקבי, הנצח זה רגל ימין, יש לו עקביות, כמו יעקב. הוא יודע שדברים גדולים, מושגים, בעמל, יום, הנפש האלוקית מהירה אצלו עד, עד, עד הנצח, כן, עד הזה. אז הוא עקבי, וההוד זה תמימות. הוא יודע להודות, להודות על האמת, מודה אמת בלבבו, וכן זה הדרך. יש לו יסוד, יסוד זה האופן שבו הוא פונה אל המציאות, ופועל עליה, מפרה אותה, בדברים טובים. כלומר, הוא יודע שהמחשבה האלוקית שנמצאת אצלו, צריכה להגיע עד למטה, ונכון, שהוא מלמד תלמידים, אז הוא דואג שהדברים ייגעו בתלמידים, הם יבינו אותם, שיפרו אותם, ולא רק להגיד דברים למעלה, ומלכות, הוא... אז הנפש האלוקית מהירה אצלו בכל הקומה, כדי כך שהוא לת למיגר מכלום, הוא מרגיש שהוא צינור לאור האלוקי, בסדר? זה, תיארתי לכם את 10 הכוחות בנפש האלוקית. ובשלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. במעשה, ברור שהוא עושה רק את רצון השם יתברך. מצוות, עושים טובים, תורה, חסדים. בדיבור, הוא מדבר רק מה שצריך, הוא מדבר דיבורים טובים, אין לו ציניות, אין לו רוע, אין לו זה, כל... ויותר מזה גם במחשבה. גם אם היית מצייר לו את הבועה הזאת מעל הראש ולראות את המחשבות שלו, היית רואה מחשבות טובות, מחשבות נקיות, בסדר? כל זה נמצא אצל כל אחד מאיתנו. אצל הצדיק, רק זה נמצא אצלו. אצל כל אחד מאיתנו נמצא הדבר הזה. אבל לעומת זה יש מה? נפש בהמית. ותנחשו מה? יש לה אותו דבר. יש לה 10 כוחות, ויש לה 3 לבושים. ובואו נתאר גם אותם. בסדר? הנפש הבהמית, קודם כל יש לה כתר. יש לה כתר. כלומר, יש תחושה חזקה ש... אני פה, אני באתי ואני חשוב, והיא תחושה נכונה. כלומר, אדם אומר, מה זאת אומרת, אני כאילו, בבסיס של הנפש הבהמית הזאת, עומדת התחושה שכאילו אני פה ואני חשוב, ומי שינסה להזיז לי את המקום, אני אלחם בו. זה בעומק הסיפור בין קין לאבל. הרי הגמרא אומרת, המדרש אומר שקין ואבל רבו, נכון שקין אמר, העולם שלי, כל הקרקע שלי, תפרח באוויר, אתה לא יכול לדרוך כאן. וזה נשען על מה? כתוב ככה, ותר חווה ותלד בן, ותקרא את שמו קין, ותאמר, קניתי איש את השם. ואז כתוב, ותוסף ללדת את אחיו את הבל. לא כתוב ותר ותלד, אלא ותוסף ללדת, כאילו זה תוספת, וגם לא כתוב שהיא קראה לו הבל, אלא מה? ותוסף ללדת את אחיו את הבל. זה כאילו שכתוב, ותוסף ללדת את אחיו את שום דבר. כי באמת יש כבר את קין, במיוחד לפי הדעה שהם היו תאומים, יש דעה שהם היו תאומים. כי כתוב, לא כתוב בתר ותלד את הבל, אלא כתוב בתוסף, אז כאילו עוד ילדה, עוד לידה באותו הריון. באמת מיותר לגמרי, יש לי כבר בן אחד, זה מספיק לי. אז הבל, חוויית הקיום שלו היא שהוא הבל, אפילו לא קוראים לו בשם. אתם יודעים שיש תינוקות בבתי חולים שאין להם שם. כי ההורים נטשו אותם, ולא קראו להם שם. אז מה? אז איך קוראים לו? מספר, אני לא יודע מה, הילד ש... בסוף הצוות מתכנס בו, בוא נקרא לילד איזה שם, משהו נקרא לזה ש... אבל תחילו, ילד בלי שם. איך קוראים לך? לא יודע. אני לא יודע איך קוראים לי. זה... כן. מוזר. חיץ. אז זה הבל, אדם בלי שם. אז הוא מרגיש שאין לו מקום. אין לו מקום. כאילו, כל מקום שהוא היה, הוא... אתה אח של קין. יש לך אח שלך, משהו רציני. צור לו דש. אבל הוא כלום, אף אחד לא מדבר איתו. וקין אומר לו, תשמע, כל מקום שהבל מגיע, קין אומר, הייתי פה לפניך, שלי, תלכם פה. טוב, טוב, לא, אני גם פה. לא, זה כמו, כן, זה שני אחים, אחד מאוד מאוד מוצלח, ואחד פחות מוצלח, ואחים, ואחים תאומים, הוא מוצלח, כל מקום. אז בסוף מה שקורה זה שהבל מרוב כעס שאין לו מקום. הוא אומר, טוב, איך יהיה לי מקום? אני ארוג את קין. מה אתה עושה ככה? מי ארג את מי? קין ארג את אבל. מה אתה אומר לי אבל ארג את קין? אתה מכיר את זה? על מה קופצות בנות? מה מניפים ביום העצמאות? דגל, מי ארג את קין? למח, כן. זה לא ככה. כתוב במדרש, כתוב בתורה, כתוב ככה, ויהי ביוסם בשדה, ויאמר, סליחה, כתוב, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. זה הפסוק. אז א', לא כתוב מה הוא אמר. כתוב, ויאמר קין אל הבל, ויהי ביותם בשדה, ויאמר קין אל הבל אחיו, ואז לא כתוב מה הוא אמר לו, ואז ויקום קין. אז המדרש משלים פה את התמונה. המדרש אומר שהבל רצה להרוג את קין. בגלל מה שאמרתי לכם. כי לא ניתן לו מקום, לא נפש הבהמית שלו. לא היה לו מקום, בשום מקום הוא לא יכול להגיד אני, בכל מקום הוא היה הבל. ואז קין אמר לו, מה, תרוג אותי, מה תגיד לאבא ואמא? אין אף אחד בעולם, זה רק אתה רוצח. כולם ידעו שזה אתה. ואז הבל אמר, וואי, נכון, הרפא, ואז ויקום קין, אל הבל אחיו ויהרגהו. קין קם, והרג את הבל. איך אני יודע שזה... נאמר ככה, למה חז"ל פרשו את הפירוש הזה? בגלל שרואים בהמשך שהקדוש ברוך הוא דן את קין כהורג בשגגה ולא כרוצח. אם הוא רוצח, איזה גזר דין מגיע לרוצח? מוות. מה יהיה עם האנושות? האנושות תמשיך, משט, ילד אחר. אם הוא רוצח בשגגה, איזה עונש מגיע לו? גלות. הוא גולה, נבנה תהיה בארץ. אז זה גלות בגלל שהוא בעצם היה בסוג של איזה הגנה עצמית. הכל פנים, אז הבל רצה בהתחלה להרוג את קין. למה הבל רוצה להרוג את קין? כי אין לו מקום. זה הכתר של הנפש הבהמית. הנפש הבהמית, השורש החיובי שלה הוא, אני צריך מקום. אני. עכשיו, אני אומר כאן במאמר מוסגר הכי בעולם, בסדר? תשימו לב, במיוחד אצל גברים, שזה עם ממש דפוק, שחלק גדול מהוויכוחים שמגיעים לרצח ממש, כמו קין והבל, זה סוגיות של מקום. הכי מטומטמות בעולם. הכי מטומטמות בהסכה שאני אומר, כן, מישהו תפס את החנייה. שולפים סכין. מישהו חתך מישהו בכביש. אז הוא חתך אותך, אז מה קרה? בסדר, תן לו שיצא לשלום. אני אראה לו מה זה, אני זה, זה. כמו שעכשיו בשבועות האחרונים אנשים הוציאו סכינים ורצחו אחד את השני בגלל מה? כי כאילו התחושה, אז זה נשען, כמובן, לא בחרתי להצדיק את ההתנהגות הזאת, אבל מה זה נשען? זה נשען על איזו תחושה חווה שאני חייב שיהיה לי מקום, והוא נגע לי במקום. הוא לא נגע לך במקום, זה לא המקום שלך בכלל לחנייה, הכל בסדר, תוותר. אבל בבסיס, בעומק, אדם אומר, אני חייב שיהיה לי מקום, בשביל זה באתי לעולם, כדי שאני אהיה נוכח. זה הכתר של הנפש הבהמית, אבל משם היא מתחילה להידרדר. מה זה החוכמה של הנפש הבהמית? החוכמה של הנפש הבהמית זה מאסטר שף. זה החוכמה. צריך לאכול? כן. טעים? חד משמעית. אנחנו מרוקאים, אנחנו אוהבים לאכול טעים, כן, לא מסוים. מפה ועד עולם ההתפייטות, ואני נזכר בסבתא, ואני מביא את הנפש שלי על זה, וכל המוחין שמשקיעים בדבר הזה, שהוא בסך הכל אוכל. הוא בסך הכל נמשך את ההנאה שלו הרגעית מפה עד פה, וזהו, נגמר הסיפור. זה way over, כלומר, יש יכולת מדהימה לנפש הבהמית לעסוק בהשכלות ברזולוציות מטורפות של ענייני העולם הזה שלא שווים הנחה, כלומר, תקתק את העניינים את זה, ויאללה, תמשיך הלאה. כאילו, סבבה, צריך לאכול, טעים, בריא, הבנו את העניין, בסדר, לא עכשיו, נכון, לפעמים אתה צריך מתרגם, שתרגם לך את התפריט, אתה מגיע לכל מיני אולמות וזה, מה קורה, אז מה אוכלים בסוף, תגיד לי, מה כתוב? פונצ'אנצ'ו על עלי ריזוטו עם מוגשים במוקפץ, עם סיומת ארוכה וכל מיני כאלה. בסוף בא לך איזה עלי חסה עם דובדבן, עם קיסם למעלה, עם מנגו. אתה יוצא רעב, הולך לאכול איזה פלאפל בחדרה ליד. נכון? אתם מכירים את החוויה, כן? כבר אתה, אף אחד היום, בגלל כל העולמות המודרניים, אף אחד לא רושם את הצ'ק לפני כבר. אתה אומר, קודם כל אני אראה מה מגישים, אחרי זה אני אראה מה אני... מה? כן. יאנו... אז יש לו תצאו מכאן רעבים, כי... גם. יצר אמין, כן. נכון? שם יש פחות כאילו, אני מרגיש... אתה יכול לראות איך אנשים בתוך העניינים שהם חשובים, שלא... דברים חשובים, אבל מתחילים, תבין. בית, בית צריך להיות מעוצב, בית צריך להיות נעים, בית צריך להיות זה. אבל יש כאילו קונספט לבית, יש כאילו זה, יש זה עצבים ועניינים ופה ושם, כאילו תורה שלמה. שם זה כול הבית, כול הבית, בסך הכל גרים בבית הזה. אני רואה את זה גם באופניים. אני אומר, שאני רוכב על אופניים, אופני שטח וכל זה. אופניים, בסוף, בסוף. זה כלי, מה זה פשוט? כלי פרימיטיבי לגמרי. זה שני גלגלים, שרשרת שמחברת ביניהם, וזהו. שלדה, בולמים, זה... זה דיונים שם, בולמים כאלה, בולמים אחרים, כזה, פה, קשים, משמשים, הכל מיני, זה פלפולים, אתה לא יוצא מזה. כי בני אדם יש להם שכל, וצריכים להשקיע אותו איפשהו. אז אם הוא שקוע בתורה, מצוין, אם הוא לא שקוע בתורה, הוא צריך להיות שקוע באבלים. בסדר? בכל מיני... צריך לדעת את זה. אז יש שכל של הנפש הבהמית, חוכמה של הנפש הבהמית, יש בינה, גם כן. של הנפש הבאמית, שאדם מתבונן בדברים, כמו שאתה הולך אדם הולך למוזיאון, מתבונן בדברים, מעמיק בהם חקר, דברים שלא כך צריך להתבונן בהם. נכון? יש דברים שצריך לעשות אותם בעברה באלמה. בעברה באלמה, בסדר, כאילו, מסתכלים, ולא צריך עכשיו יותר מדי להתבונן ולהעמיק, כי זה, אתה לא רוצה שהנפש שלך תהיה שקועה בתוך איזשהו משהו. נכון? לגמרי, בתוך איזה דבר. לא, מתבוננים בדבר, מעמיקים, איך אני יודע. אז זה... תפארת נהפכת מרחמים להתפארות. כל עולם הרשתות החברתיות. היי, הלו, שימו לב אליי. שמתם לב איפה הייתי לאחרונה? לא עשיתם לי לייק, תעשו לי לייקים, מה קורה? הלו, הלו, הייתי, הייתי, וזה. ותשמע, זה, איפה אני? בקטר, תקשיב, אני בקטר, חבל לכם על הזמן. כל אחד צריך לספר מה הוא עשה, ולהתפאר, ולהתנפח, ולהתפאר. ספירת התפארת נהפכת להתפארות בנפש הבהמית. הלחץ הדחוף הזה לספר לכולם מה עשיתי. עכשיו, אתם יודעים שזה יוצא חברה ומללה. למה? כל מי שנמצא בכל כל הנטוורקינג הזה, כל הרשתות החברתיות, מה כולם מעלים? את הקטעים המגניבים. אז את האדם יושב בבית, הוא אומר, בוא, זה כולם, איזה כיף להם, כולם, תראי איזה אהוב שם, ורק אני תקוע כאן בבית עם אשתי, וזה עם הילדים, מה זה? כלומר, הוויזואלי היא שכולם עושים דברים מגניבים, ההוא קופץ מאיזה מפל, ההוא כרגע בטיול ג'יפים, ההוא מטייל בחול, ההוא חוזר מחול, כל המעלים, מעלים, מעלים, ורק אני, הולך לעבודה. אתה מרגיש שהחיים שלך דפוקים. כל הזמן החיים דפוקים, כי כל הזמן, מכל רגע, זה נכון שאצל כל אחד, אבל אתה אדם עטוף ברגעים שווים, ורק הוא חי את החיים האמיתיים. אז החיים האמיתיים נהיים דפוקים. בסדר? עכשיו זה מגיע לדברים מטורפים. שני סיפורים, מעניין אתכם הסיפורים האלה? אחלה, זה מה שחשוב, שעניין אתכם. שני סיפורים, סיפור אחד, משהו אחד שקראתי, שיש היום, מין תופעה כזאת שאנשים באים לעשות ניתוחים פלסטיים. למה? אתה אומר, הוא רוצה להיות דומה לאיזה, היא רוצה להיות דומה לאיזה מישהי, לאיזה מישהי שהיא ראתה. לא, לא, לא. אנשים רוצים להיות דומים לעצמם. בתמונות המפולטרות שהם מעלים ברשת החברתית. בסדר? אדם צלם את עצמו, יש אפשרות היום לפלטר את התמונה, שאיף את הצבעים, סדר את זה, אתה מעלה את הז'נגלר. או... ואז אתה נסתכל למראה, אתה אומר, איך, זה מכוער אני. מה זה? בתמונה אני הרבה יותר יפה. כלומר, המציאות אין מציאות, והאדם עבר לחיות בזה. ועכשיו הוא רוצה שיסדרו לו את המציאות לפי התמונה. לפעמים אתה רואה כל מיני תמונות, חבר לך שולח תמונה מנמל תל אביב. מה זה נמל תל אביב? בחיים לא ראיתי את הים שם ככה בצבעים. הייתי שם מלא פעמים. נכון? הוא אומר, כן, אחי, זה נמל תל אביב, אבל ככה. שדרגתי את הנמל, שדרגתי את זה, נכון? אז כל מקום שאתה מגיע, אתה מאוחזר, זה העולם כאילו בשחור לבן. דופקים את החיים. ספירת התפארת נהפכת להתפארות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, מהנפש הבהמית, זה הרצון, איך, איך, איך? או התמדה לדברים טובים, או...
להתנצח.
אתה רוצה לנצח. ניצחון. אני רוצה להיות יותר ממך, תחרות. כן? הנצח הוא, כמו שאתה אמרת, זה... בנפש האלוקית, זה היכולת לנצח את המציאות בצורה עקבית ולהכריע אותה לטובה. פה זה לא אכפת לי אם זה טוב או רע, העיקר שאני אנצח. לא אכפת לי מה, העיקר שאני אשיג את ה... את ה... כן, את נגיד, הפוליטיקה מאוד שם, ההתנצחויות, אף אחד לא אומר בחיים טעיתי. מה פתאום, אני טעיתי? שום פעמים, מעולם לא טעיתי. נכון? יש כזה משפט, אני אף פעם לא טועה, פעם טעיתי וזה היה בטעות. לא, אתה צריך להבין. אז זה ספירת הנצח בנפש הבהמית, שאדם רוצה להתנצח, להיות זה, שהוא תמיד יהיה עליון, שהוא תמיד יהיה לו את המילה האחרונה, שהוא, תשמע, אמרתי לו, בסוף שלחתי לו, מה נראה לך זה? שלחתי לו, וישר יצאתי מהקבוצה וסיננתי אותו. כל מיני כאלה. אז זה הנצח. ובספירת ההוד, כן, אמרנו שבקדושה ההוד זה תמימות, וההוד זה, כן, אז בקליפ. הנצח בנפש האלוקית זה ספירת הביטר, זה ספירה ש... זה רגל ימין, זה יכולת להכריע את המציאות לטובה. בצורה עקבית, בצורה... זה כמו דף יומי. דף יומי זה בנצח. בסדר? אני אגמור את השס בעוד 7 שנים, אבל כל יום אני נותן ביס. לאט לאט אני מנצח את השס. ביס, 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 ביס. בסדר? נצח. עוד, עוד, עוד. העוד זה לדעת להגיד תודה. העוד זה בקדושה. לדעת להודות, לדעת להגיד תודה, לדעת זה. בנפש הבהמית, העוד נהפך למה? שמעתם את התופעה של התקרבנות? כל העולם השם חוץ ממני. שמעתם את זה? הנפש, כולה, אתה יודע למה אני לא מצליח? להגיד לך לא קודם כל, א', ההורים שלי דפקו לי את החיים, א', וב', אתה יודע איפה למדתי באיזה שבט זה, ותיכון המורה לא שם עליי, וג', בצבא גם כן, המפקדים וכל זה, ופלטו אותי, וד', ובכלל כל המציאות וכל החברה, וכולם זה, בני אדם מתקרבנים בתוך העולם שלהם וטוב להם, והם מעלים את הקשיים שלהם, וכולם רחמים עליהם, נחמים אותם, קוראים אותם סתירה, יאללה, תזיז את עצמך.
נהיה אומנות. מוזיקה מתקרבנים.
כן? נכון, רע לי, דפוק לי. איך?
ראפים וזה, זה הכל המורה לא אהבה אותי, עשו לי ככה.
כן. מה זה? כן, זה מסכנות בכל מיני סגנונות. למה זה עוד? בעוד אתה כאילו מודה, אתה בקדושה, אתה אומר תודה, לא היה לי וקיבלתי, אני אומר תודה. זה ספירה של כאילו, של כאילו הפנמה, של איזושהי הודעה בנזקקות. בקדושה זה שאדם יודע להגיד תודה לאחרים, שהוא יודע להודות בטעות, אבל כשאתה מעצים את זה בנפש הבהמית, זה נהיה קורבנות. דפקים אותי, דפקים אותי, כן. וזה מקום מאוד מאוד נחמד, ובמיוחד שכולם ככה מלטפים את הבן אדם, כן, אתה צודק, מה ככה עשו לך, מה אתה אומר, וכל זה. במקום שמה, תיקח אחריות על החיים שלך, חביבי, בסדר, זה המצב. יכול להיות שיהיה לך באמת תנאים כאלה ואחרים, קח אחריות, תקן, כן. איך?
על
מה? עכשיו, בזה הרגע שאלת את השאלה של כל ספר התניא. אם אני אענה לך, אני יכול לסגור את השיעור. אין לי שום אינטרס כזה. אנשים פה משלמים הרבה כסף, אני מרוויח. אבל זו השאלה. אנחנו כרגע, אמרתי בתחילת השיעור, אנחנו כרגע רק מתארים את הנפשות. אחרי זה אנחנו נדבר על איך מצליחים להיות בהוד בקדושה, ולא בהוד בקורבנות. אבל תבינו שהבינוני כל הזמן הוא נמצא על התווך הזה. בסדר? ואיך נמצאים בנצח בקדושה ולא בנצח של ה... איך אתה מנצח בלי להתנצח. כן? ביסוד, טוב, זה מה ש... רבי יוסף חיים, זה מה שקשור אליך. ביסוד, במקום שספירת היסוד תהיה השפעת חיים בצורה מדויקת ופוריה, fruitful way, אומרים, באופן זה, היסוד נהיה השפעות זולות, השפעות לכל עבר, כולל בקצה האחרון, הכי עווה, הכי הכי גס, במקום... חיי נישואין בקדושה ובטהרה עם אישה שקראת את הברית נישואין ויש לי מסגרת שגם כוללת בתוכה אחריות נפשית וגם כוללת בתוכה אחריות כלכלית ובתוכה חיי אישות. פריצות מינית, כן, שלוקחת היסוד, משפריצה אותו לכל עבר. ואדם מפזר את כוחותיו ואת זרו לכל עבר עם האי ועם האי ועם האו, וכל ככה. זה היסוד בנפש הבהמית, שזה דבר מאוד מאוד חזק, זה כוח מאוד מאוד חזק, אבל הוא לא נמצא בבינה, הוא נמצא ביסוד, הוא נמצא מאוד למטה. זה גורר את כל האנשים. בסדר? ומלכות היא ממש דבר בהיפוכו. במקום, יש כזה משל נאה, אומרים שהעולם מתחלק לכלבים וחתולים. בני האדם מתחלקים לכלבים וחתולים. בסדר? ביחס לעצמם ולבורא יתברך. מה כלב? כלב הוא רואה שהבעלים הוציא אותו לטיול, מחזיר אותו מטיול, נותן לו לאכול, אומר לו שב, אומר לו זה, כאילו זה, אז הוא אומר, אוקיי, אני כלב, הוא הבעלים, אז אני צריך לקבל את המרות שלו. וחתול רואה שהבעלים מוציא אותו, מביא אותו, נותן לו לאכול, אומר לו, אוקיי, אז אני הבוס, הוא משרת אותי, בסדר? אז זה, אז במקום שהאדם יגיד במלכות, כמו שאמר האחלה זמר הזה שבעולם, שלומי שבת, נכון? הקדוש ברוך הוא מלך, ואני עבדו. סבתא שלי הייתה אומרת, עליה שלום, סבתא חנה, היו באים אוכלים, ככה מרוקאים היו לאכול וזה, וחלק מהדודים הם מסורתיים וזה. אז שרצה שיברכו ברכת המזון, הייתה אומרת, סוויס ללאו, סוויס לעבדו. חצי לאלוהים וחצי לעבד. אנחנו חצי אכלנו, קיבלנו לעבד, עכשיו חצי לאלוהים, תברכו. סוויס זה קצת, חצי. אז במקום שהאדם יגיד, אני על הארץ והקדוש ברוך הוא מלך, זה ספירת המלכות, מה קורה בנפש הבהמית? אני מלך. אני המלך. נכון? אפשר לראות את ילדים, אני רואה לפעמים על האוטו, קשקשים כל מיני קשקשים, התרה המלכה, וזה כתר כזה, נכון? דוד אמר, כאילו, כותבים את השם וכזה למעלה, כל אחד חושב שהוא מלך. כולם מלכים, מי הנתינים? אם כולם מלכים, אז אין עם, אין... אז האדם הוא המלך, אני המלך של הכל, אני מגיע, הכל מגיע לי, הכל זה, זה, הכל שייך אליי, אני המלך. נכון, יש מסעיות כאלה, סקניה, the king of the road, נוסע כזה, אני מלך הכביש, אתם מפריעים לי, זוזו, פאץ. אז האדם חושב שהוא מלך, אז הוא מתנהג בהתאם, וכן על זה הדרך. אז תיאר, זה בכוחות, וגם בלבושים, נכון? אמרנו, 10 כוחות ושלושה לבושים.
דיברנו על דעת?
דיברנו על דעת, לא דיברנו על דעת? לא דיברנו, סליחה, פספסתי? וואי, זה הכי חשוב, סליחה, איך פספסתי את זה. הדעת הבהמית זה העבודה זרה החדשה של כל הדור הזה, וזה תרגש אותי. עכשיו, זה דבר ממש כיף להתרגש, אבל רק צריך לשאול שאלה קטנה אחת לפני כן. האם הדבר שאני מתרגש ממנו הוא דבר ראוי וערכי? אם הוא לא ראוי ולא ערכי, אני גם לא רוצה להתרגש. מה פתאום? מה? העיקר שזה יהיה מרגש. העיקר שזה יהיה מרגש. לא משנה אם זה טוב, לא טוב. העיקר שזה יהיה מרגש. זה יהיה מלא... מה? התורה. וגם אפילו הנפש הישרה של האדם. אבל ודאי התורה. אנחנו רואים את זה כל יום, נכון? אמת ויציב
ונכון.
כן, נכון. אנחנו עוד נדבר על זה, אבל רק להגדרה שלך היא הגדרה מאוד מאוד חשובה, כי כשאני מתרגש, אז אני מרגיש יותר את הנפש הבהמית. כאילו היא בשיאה, וואו. רגע, אבל זה נכון להתרגש מהדבר הזה? אדם עכשיו שומע איזה שיר, שיר כזה, שיר שמדבר, לא יודע, שיר דיכאוני, שיר כזה שמכניס אותך לזה דיכאון, אתה נורא, וואו, זה טוב לך להיות במקום כזה דיכאוני, זה ייתן לך, עושה לך טוב בחיים אחר כך, או איזה מוזיקה טרנס, שגם כן כל מיני יסודות כאלה אלימים, זה טוב לך להיות אחר כך אלים, אתה הולך, אדם רואה איזה סרט. וכל הסרט עוסק בכל מיני, לא יודע מה, באישה שבוגדת בבעלה, וכל זה, הסרט נורא נורא מרגש, מה מרגש? זה טוב להתרגש מדבר כזה? תשאל את עצמך לפני שאתה מתרגש, לפני שאתה פותח את לבבך להתרגש, לספירת, אם זה נכון. לכן אמרתי, אנחנו רואים קודם כל אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן, קודם כל, כל זה, זה אם זה ערכי, ורק אחר כך, ואהוב וחביב ונחמד ונעים ורע, ואדיר ומתוקן וקובל וטוב ויפה. רק אחר כך זה, אז זה ספירת הדעת. והמלכות דעת זה הרגש, דעת זה מה שקושר את כל מה שאני יודע לעולם הרגשי. אז ספירת הדעת היא הרגש. אז בנפש הבהמית, זה פשוט, המטרה היא להתרגש, זה הכל. זה הכל. אם זה נכון, לא נכון, לא יקח שיהיה מרגש. בסדר? ובלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. במעשה, הנפש הבהמית עושה בעצם מה שבא לה, מה שמהנה אותה, היא עסוקה בעיקר בקבלה ולא בלקיחה. בדיבור, הדיבור הבהמי, הוא הרבה פעמים דיבור ציני, הוא דיבור פוגע, הוא דיבור שבו האדם מפאר את עצמו, זה דיבור שחוזרת בו המילה אני, 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 אני. אתם יודעים שהצדיקים לא משתמשים בכלל במילה גאה. המילה הזאת היא מאוסה ולא עולה על הפה שלהם. הם יכולים להגיד, אני שמח. ראיתי, שמעתי את זה בשם הרב מנהר, שהוא היה מאוד רגיש לזה, ופעם היה שבע ברכות לנכדה שלו, והחתן קם לדבר, והוא רצה להגיד החתן שהוא מאוד שמח, שהוא זכה להצטרף לכל משפחה. אז הוא אמר, אני ממש גאה, הוא לא הסביר לו, הרב מנהר גבר, לא גאה, אל תגיד גאה. הוא לא הבין מה, תגיד שמח. אחרי שקראתי את זה, אז ככה התחלתי לשים לב, נגיד, ראיתי פעם ראיון עם הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, אז הכתב שם אומר לו, כבוד הרב, אתה בטח מאוד גאה, והוא רצה להמשיך את המשפט על כל ההישגים, הוא לא יודע, הרב דפק על השולחן, אמר לו, לא גאה, שמח. אותו משפט. המילה גאווה מאוסה. לעומת זאת, בנפש הבהמית, בדיבור, זה אנשים שקודם דברים, שמע, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, מילה, אני מאוד חביבה עליהם. יש כאלה אומרים, אני חמש פעמים, שמע, אני רוצה להגיד לך משהו קטן, אני אמרתי תמיד, אני אומר, אני גם אגיד הלאה, ואני, דבר על עצמו, דיבור. הנפש הבהמית מרבה בלדבר, כי כשאתה מדבר הרבה, אז זה עוד יותר תשומת לב, וכן על זה הדרך. ובמחשבה, כן, במחשבה, אני אסיים באיזה וורט יפה, מתי יעקב אבינו יודע שהוא צריך לחזור חזרה לארץ ישראל? כשבלילה הוא מתחיל לחלום על כבשים. כל עוד בלילה הוא חולם על יצחק אבינו, הוא אומר, בסדר, ביום אני עובד, בלילה אני זה. אבל כשהוא מתחיל לחלום על כבשים בלילה, כשהמחשבות שלו זה כבר כבשים, הוא אומר, אוקיי, הגיע הזמן לעצור. כשאדם בלילה, בינו לבין עצמו, הוא חושב על איך... אז גם המחשבה דיבור הוא מעשה. אז תיארנו כאן שני צירים. נפש אלוקית מצד אחד, נפש בהמית, על הכוחות שלהם ועל הלבושים שלהם. ועכשיו צריך לדעת ששני הכוחות האלו נמצאים, שניהם בבת אחת אצלנו, מתגוששים ביניהם. והשאלתך היא שאלת השאלות, איך מצליחים ליצור את הסינרגיה הראויה, זה נראה בזאת השם, בשבוע הבא, שבת שלום.